זה דף אחר.
זה אותו דבר.
אה, כן?
אם חסר למישהו. כן,
זה אותו דבר. לא, אבל זה גמר לה.
זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה דף אחר. טוב.
רגע.
זה גמרא וזה מהר"ל.
יש אחד נתח
סדר? מה שכתוב מהר"ל זה גם מצטט את הגמרא.
אה.
זה ציטוט של הגמרא.
רגע, אז אין צורך בעצם את הגמרא?
לא. מי שיש לזה,
לא
זה.
לא צריך את זה.
היי נוח, היי נוח. טוב, שדרות, אחרי שהיא אמרה, הרבנית יעל אמרה שהיא לא רוצה שיפסידו אף מילה מהשיעור שלי, אז אני יש לי תחילו רחימו, כי זה אומר שכל מילה היא יקרה, אבל באמת יש לי הרבה הרבה חומר שהכנתי להיום, ואני מקווה בעזרת השם יתברך שאני אצליח להעביר את המסר שלי. קודם כל התנצלות שהיא מובנת לוותיקות שביניכם, שאת השיעור הזה נתתי בשנה שעברה וכנראה גם לפני שנתיים, ובעזרתו התברך שנזכה לחיות ולהאריך ימים, ואז בשנה הבאה שהשם מזכה אותנו אני אתן לכם את אותו שיעור. אני מודיעה לכם, אבל אני באמת השתדלתי קצת להוסיף וללמוד ולתקן את עצמי ולא לתקן, הייתי אומרת לשכלל, תודה, לשכלל את עצמי, ואני אשתדל לתת את השיעור הזה עם השכלולים שהכנתי. אבל לפני כן מילה אחת לפרשת השבוע שבצבצה לי השבת בבית הכנסת כששמעתי את קריאת התורה. היה כאן, היה איזה פסוק שאני מוכרחה לשתף אתכם בזה. משה רבינו עומד בערבות מואב ומתחיל את נאומו לפני בני ישראל, לפני הכניסה לארץ. אנחנו נמצאים בספר דברים, אנחנו נהיה שם באותו מקום את כל הספר עד סוף דברים, נהיה בערבות מואב. משה רבינו ידבר ויספר וכולי, ובין הדברים שהוא כבר אומר בפרשת דברים, הוא מתחיל את ההיסטוריה שלנו מיציאת מצרים, כולל חטא המרגלים ועוד כל מיני אירועים שהיו. ויש כאן פסוק שפשוט הקפיץ אותי ואני רוצה לשתף אתכם בזה. אני אעשה את זה קצר כי אני רוצה בעיקר ללמוד את מה שנלמד פה ממסכת גיטין, מאגדות החורבן לכבוד תשעה באב, אבל זה משהו לכבוד פרשת השבוע. יש פה פסוק שאומר, פרק א' פסוק למדת, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. מעניין, מה משה רבינו אומר לבני ישראל שהם לא מאמינים בהשם אלוקיכם? מהו הדבר הזה? אז אני מדפדפת קצת אחורנית, והוא אומר בפסוק ב', ותקרבוני אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם. כלומר, לאן הוא מוליך אותנו? מה זה ותקרבון אליי כולכם? נשלחה אנשים, למה? מרגלים, מרגלים, מרגלים. הוא מספר להם את ההיסטוריה שאיך פניתם וביקשתם מרגלים, ואומנם והיתר בעיני הדבר, והם עלו ההרה, ולקחו בידם מפרי הארץ, ואז ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם ותרגלו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם. ואמר עליכם, לא תארצו ולא תראו מהם. השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך שהלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. זאת אומרת, הוא מתאר את כל...
זה ביקורת.
ודאי, ביקורת עם מילה חריפה מאוד. אתם לא מאמינים לי, אני אומר לכם לשלוח מרגלים, ואתם שולחים, והמרגלים אומרים את המסר שלהם, ואתם אומרים, לא, הוא שונא אותנו. את השם אותנו, עוצר אותנו מארץ מצרים. עד כדי כך, זה מזעזע, זה מזעזע. ואז משה רבינו אומר להם כשיחת סיכום, בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. אומר רש"י בדבר הזה, שהוא מבטיח לכם, שהוא מבטיח לכם להביאכם אל הארץ, אינכם מאמינים בו. הפסוק הזה קופץ לי חזק, אולי בגלל שאני רעייתו של הרב ליאור, וכל היום זה הדבר היחיד זה הדבר שהכי מעסיק אותו בעולם, זה שכן מבינים את השייכות שלנו לארץ או לא מבינים, אז שכן מוכנים או לא מוכנים, זה הכי מעסיק אותו, תדעו לכם. והוא אומר שזה שהקדוש ברוך הוא מבטיח להביאנו אל הארץ, אינכם מאמינים, אתם לא מאמינים לו. זה דבר מזעזע, ולפי דעתי אני אומרת את זה כלימוד זכות על דורנו. אם אנחנו רואים בדורנו גם שזה לא כולם מבינים כמונו, לא כולם מבינים כמונו, אני מתכוונת שאני חושבת שלפחות אני נמצאת כאן קצת בבית, שכולנו פחות או יותר באותה תפיסה, באותה אמונה, שכל כך ברור לנו מה קורה היום ולמה קורה ולקראת מה זה מולך. אני חושבת, אני מנסה גם לשתף אתכם בזה.
תיקון פרק 5 גיטין.
עוד לא התחלנו את הדף הזה. אז אני חוזרת על רש"י, בדבר הזה שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ, אינכם מאמינים בו. ונזכרתי באברהם אבינו בברית בין הבתרים, שבברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שני דברים כידוע לכם. דבר אחד הוא אומר, והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך, ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכה יהיה זרעו, שיהיה לו זרע גדול, זרע רב, עדיין אין לו בן בברית בין הבתרים, כתוב, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אומר רש"י, והאמין בהשם, לא שאל לו אות על זאת. זאת אומרת, על זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יהיה לך זרע, אני מבטיח לך שיהיה לך זרע גדול ככוכבי השמיים, על זה הוא לא שואל אות. אבל על ירושת הארץ שאל לו אות, ואמר לו, במה עדה. פסוק מיד אחרי
זה. צריך להתפל... זה צריך להגיע לכל אחד מהאנשים.
כן, רגע, זה אולי יותר קשה להאמין.
רגע, רגע, אני רוצה לקרוא את הפסוק. אחרי שהוא אמר לו שיהיה לנו הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, והוא אומר, כה יהיה זרעך, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתי לך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה.
זה המשך של המשל.
כן. ויאמר השם אלוקים, במה עדה כי ירשנה. אז אומר לנו רש"י שהתגובה של אברהם אבינו הייתה שונה כשהבטיחו לו את הזרע, והאמין בהשם, וכשהבטיחו לו את הארץ, הוא אמר לו, במה אדע, כי איך אני אדע שירשן? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו ש
ברית
ייקח לו עגלה משולשת ועז משולשת, הוא עושה איתו ברית, והוא מראה לו שאני מבטיח לך שגם את הארץ, שנייה, אני מבטיח לך שגם את הארץ תירש. למה אני נזכרתי באברהם אבינו? כי שכאן אומרים לנו בדברים, בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם, אני רוצה ללמד זכות. אני רוצה, לשם שינוי, אני הפעם בכובע אחר. אני רוצה ללמד זכות על הדור שלנו. אם לאנשים כל כך קשה להבין את זכותנו וחובתנו על ארץ ישראל, ושהיא שייכת לנו, ושאנחנו צריכים לרשת אותה, והיא ירושה לנו, והשם תיח לנו אותה, אז גם משה רבינו אומר לדור שלו, שהיה במדבר וראה ניסים שאנחנו לא ראינו כאלה ניסים, והם אף על פי כן לא מאמינים. וגם אפילו אברהם אבינו, שהוא אבי האומה, גם הוא כשהבטיחו לו זרע הוא האמין, וכשהבטיחו לו את ארץ ישראל הוא שאל, במה אדע כי ירשנה. אז אני רוצה ללמד זכות, הפעם אני מלמדת זכות. זאת אומרת, אם גם בדור שלנו זה קשה לכמה אנשים או לחלק אנשים, השבוע צלצל אליי קרוב משפחה. קרוב משפחה. אני לא אגיד מי הוא, כי אני לא רוצה לדבר לשון הרע. וזה גם כואב לי מאוד. קרוב משפחה אומר לי, השנית אותו, במה אני מפריעה לך עכשיו? אז מה, אנחנו רואים טלוויזיה. מה אתם רואים בטלוויזיה? אז הוא אומר, איזה מין חוקים משוגעים הם רוצים ש... כנראה, אני לא רואה טלוויזיה, ואני גם לא יודעת על מה הוא דיבר. כנראה שבכנסת, לקראת הפיזור שלה, החבר'ה מהימין, יריב לוין או מישהו, ניסו להכניס מהר עוד כמה חוקים לטובת כל מה שאנחנו מאמינים. אז הוא אומר, איזה מין משוגעים אלה, איך הם מורסים את הכל. הוא דיבר בכזאת ביקורת, שאני תפסתי את עצמי, אמרתי, איך זה יכול להיות שלא כולם מבינים את מה שאנחנו, ברוך השם, מבינים. אז אני רוצה להגיד, כן, לא כולם מבינים. לא כולם מבינים, אני כבר לא מדברת רק על קפלניסטים, או שמאלנים, או גויים, לא על זה אני מדברת. אני מדברת איך זה יכול להיות שיהודים טובים, לא ברור להם הנושא הזה של ארץ ישראל. זה מה שרציתי להגיד לפרשת השבוע, ואני עוזבת את זה עכשיו לגמרי, ועוברת לתשעה באב. תשעה באב, בעזרת השם, השבוע ביום חמישי, יהיה תשעה באב, ואנחנו הולכות ללמוד את הגמרא במסכת גיטין. כן, כן, כן. כן, אנחנו הולכות ללמוד את הגמרא במסכת גיטין, שהיא עוסקת בסוגיה על מה חרבה הארץ. או על מה חרבה ירושלים. אבל את רצית להעיר הערה קצרה? קצרה, אני מוכנה. קצרה.
אני גם מעמיקה את השאלה הזאת. יש דברים שטבעים לאדם לאהוב את החיים שלו. רוב האנשים אוהבים לחיות. ארץ זה חלק מחיים.
נכון. ואת שואלת למה לא כולם מבינים את זה?
לכן?
לא הבנתי את ה... ההקשר לא הבנתי.
ההקשר הוא שעם צריך ארץ כדי לחיות, מהצד הטבעי הכי פשוט שלו.
נכון, נכון. ואיך זה שלא, זה לא מובן. איך זה ש... אבל היא אמרה כאן קודם בצדק, כי כנראה זה קשה. כנראה להאמין שיהיו לנו ילדים וככוכבי השמיים, זה אנחנו מאמינים. אבל להאמין שהארץ הזאת היא שלנו ושנירש אותה ונקבל אותה, כי זה מה שהשם מבטיח לנו, כנראה זה לא כל כך קל. אין לי הסבר. אם יש לכם הסבר, תגידו לי. למה זה קשה כל כך?
אמרו לנו זה
בראשית ברא. שמה? לא, לא, לא. בראשית ברא אמרו שהליסטים, הליסטים יריבו איתנו. והם יגידו לנו שאנחנו כובשים...
ליסטים אתם.
ליסטים אתם שכובשים ארצות שבעה גויים. אז אנחנו נגיד, לא, הקדוש ברוך הוא ברא. אבל אני לא מבינה איך בני ישראל לא מבינים מה שבעצם עינת אומרת. למה הם לא מבינים שזאת הארץ? למה אנחנו, לא אני אומרת הם, למה אנחנו לא מבינים שזה שלנו בזכאות מלאה, והשם הבטיח לנו, וזה יהיה שלנו. ולכן גם יש מקום להילחם על הארץ הזאת. וגם כשיש אסונות, אנחנו מחזיקים מעמד, כי אנחנו יודעים שזה למען משהו. ככה אנחנו חיים, לא?
נכון, אבל... על הילדים אף אחד לא מערער, אף אחד לא בא ואומר, זה לא הבן שלך, זה לא הנכד שלך. אבל על הארץ, יש, אומות העולם...
הערעור זה הבעיה, אומות העולם זה הבעיה. אני חושבת שאמונה, אישה שאין לה ילדים, ואומרים לה, יהיה ילדים, יהיה לך, צריכה דרגת אמונה גבוהה. למה את זה היא מקבלת, ולהגיד לה, הארץ הזאת תהיה שלך, זה...
זה שיא האמונה.
שיא האמונה דווקא, הארץ, הארץ זה הטוב. היא
צריכה להשיג את זה בדרך
שהיא
קשה, שהיא לא מתאימה לנפש שלה.
שהיא מלחמה?
מלחמה, זה לא מתאים. לעם ישראל הם רחמנים, צדיקים, הם לא אוהבים מיני...
אולי.
אני הייתי עם הילדים שלי.
הבנות,
רגע. גם לאור כסדים פה ישבו על השם.
רגע, נעצור את זה. נעצור את זה. נעצור את זה. אני עוברת עכשיו לגיטין. והשאלה שעומדת כאן במסכת גיטין היא על מה חרבה ירושלים. אני קוראת את הקטע שכבר קראתי אותו לפני שנה וכל שנה, אבל אני מקווה שיהיה לי גם תוספות. אמר רבי יוחנן, יש לכם? כן. גם מי שכתוב למהר"ל יש לה את הקטע הזה. זה ציטוט מהגמרא. אמר רבי יוחנן, מה דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה? הקמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. מכאן בעצם אני מתחילה. הקמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. עכשיו אני אתרגם תרגום חופשי תוך כדי קריאה, כי אם אני אקרא את כל הקטע אנחנו נשכח ולא נחזיק מעמד. אז מחילה, זה לא יהיה תרגום מדויק, אני לא מחית, אבל פחות או יותר אתם גם תעזרו לי. הקמצה ובר קמצה, זה כמו על. על קמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. חרבה ירושלים בגלל קמצה ובר קמצה.
ולמה? הם היו כל כך רעים?
כן, בדיוק. אתם זה יספרו לנו. עכשיו, יש כאן משפט בסוגריים שלא נדבר עליו עכשיו. התרנגולה ותרנגולתה חרוב טורמלקה, השקה דריספק חרוב ביתר. אני סוגרת סוגריים, כי אין לי פנאי להסביר את זה עכשיו. זה גם על חורבן, גם על חורבן טורמלקה, עיר גדולה בישראל, וגם על חורבן ביתר. כל אחת מהסיבה שלה חרבה. אבל אנחנו עכשיו מתמקדים בירושלים. הקמצה ובר קמצה חרוב ירושלים. דהו גברה.
מי זה ההוא גברה?
היו היה, היו שאותו, דה, שאותו איש, דרך מי קמצה, הוא בעל דווי בר קמצה. אני אגיד בתרגום חופשי. היו היה איש שאהב את קמצה, ובעל דבבו, כלומר שונאו, היה בר קמצה. היו היה איש שהיה לו איש אהוב בשם קמצה, ואיש שנו בשם בר קמצה. אביד סעודתה, הוא עשה סעודה. לא כתוב פה איזה סעודה, נגיד לי סעודת מצווה כלשהי. אמר לי לשמי, זיל הייתי לי קמצה. אמר לו לשמשו, משרתו, לך ותביא לי את קמצה. אזל, אי תלי בר קמצה. הלך השמש, ובטעות, הביא לו את בר קמצה, במקום להביא את קמצה. אנחנו כבר יודעות מהפתיח שזה טעות נוראה, כי את קמצה הוא אוהב ואת בר קמצה הוא שונא. אז בטעות הגיע בר קמצה לסעודה שלו, כי השמש טעה. אתה
הלך.
כן, אתה אשכחי דהו יתיב. בא, לא, אתה זה לא, אתה זה בא. כן. בא ומצא מצא. אותו שהיה יושב. כלומר, בעל הבית, בעל הסעודה, מוצא שבר קמצה יושב בסעודה שלו.
מי הבר קמצה הזה? מי קוראים לו?
מה? לבר קמצה קוראים בר קמצה, זה אדם הלא רצוי יושב בסעודה שלו. אמר לי, מכדי ההוא גברה בעל דבבה דהו גברה, אני לא יודעת לתרגם אבל זה לא משנה, אמר לו אותו בעל הבית לאורח הזה, מהי בעית הכה? מהי בעית הכה? מה אתה רוצה כאן? מה אתה עושה כאן? קום פוק וצא. אמר לי, זאת אומרת בר קמצה עונה לבעל הסעודה, הועיל ואתה היא שווקן, הועיל וכבר באתי, הנח לי, תן לי להישאר, ויהבנה לך דמי מה דאכילנה ושתינה, ואני אתן לך את דמי מה שאכלתי ושתיתי, כי אתה ודאי ולא רצית להזמין אותי, ואני כאן אורח לא קרו, אז אני אשלם לך את דמי הסעודה שאני אוכל. בסדר. אמר לי, לא.
מי אמר?
אמר הבעל הבית לבר קמצה, לא. לא מוכן. אמר לי, יהיבנה לך דמי פלגה דסעודתך, אני אתן לך דמי חצי מכל הסעודה הזאת. אני מוכן לשלם דמי חצי מכל הסעודה, ובלבד שתניח לי לשבת כאן ולא תגרש אותי.
במי מדובר?
מדובר בבעל הבית כלפי בר קמצה. אמר לו לא. אמר לי, יהיבנה לך דמי כל הסעודתך. אמר לי, לא. הוא מציע לו, אני אשלם לך את דמי כל הסעודה הזאת. הוא אומר, לא מוכן. כלומר, הבעל הבית מתעקש שהוא יצא מן הבית, והוא מתחנן, אני מוכן לשלם את האוכל שלי, את חצי הסעודה, את כל הסעודה. נקתי בידי ואוקמי ואפקי.
החזיק אותו ביד.
לקח אותו ביד והקים אותו והוציא אותו. ובסופו של הסיפור, בעל הבית מגרש את בר קמצא. אמר...
ומי הוא בעל הבית?
פלוני, ההוא גברה. פלוני, זה לא משנה מי הוא. פלוני אחד. יהודי. אמר, הועיל והבו יתווה רבנן ולא מחו בי, שמה מינה כניחה להו. אמר אותו בר קמצא, שכמובן כאב מאוד, או כעס מאוד, או נפגע מאוד ממה שקרה, הוא אמר, זה לא רק שאני נפגע מהבעל הבית, אני גם נפגע מרבנן שיושבים פה בסעודה הזאת, ואיש לא פותח את הפה. קורה כאן מחזה נורא, והם נותנים לדבר הזה לקרות, והם לא מוחים בו, אז אני, שמה מיניה, לומד אני מכאן, שניחה להו, שהם מקבלים את זה, שהם מסכימים לזה. מזה רק סתם בסוגריים, אנחנו צריכות ללמוד מזה.
מי זה הם?
רבנן. רבנן יושבים בסעודה ולא מוחים. אנחנו כולנו צריכים ללמוד מזה, שאם רואים מציאות לא תקינה ולא מוחים, זה כאילו אנחנו מסכימים. סגרו סוגריים. אז הוא אומר, שמה מיניה כך ניחה להו, איזל איכול בהם קורצה, באו קורצה בי מלכה. אני אלך ואני אלשין עליהם, לאכול קורצה זה להלשין, אני אלשין עליהם למלך. המלך באותה תקופה זה מלך רומי, קיסר רומי, והוא הולך להלשין בפני קיסר רומי נגד היהודים. עכשיו הוא עושה את זה בתחכום, ותכף נבין את התחכום שלו. מה הוא אומר למלך רומי? הוא אומר לו, אזל, אמר לי לקיסר, מרדו בך יהודאי. הוא הולך לקיסר ואומר לו, היהודים מרדו בך. אמר לו, תראו, הקיסר לא כל כך מהר קונה את זה, מעניין, הגוי הזה לא כל כך מהר מאמין. אמר לו, מי יאמר? לסמך מה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? אמר לו, שדר לו קורבנה, חזית אם מקרבין לי, אם מקרבין לי. עכשיו אני צריכה להסביר איזה מילה שאני לא 100% מבינה אותה, שבתקופת המקדש יכלו גם גויים להקריב קורבנות בבית המקדש. מה אוי ובוי? ככה זה היה. את רואה שאת אומרת, גם אני אומרת אוי ובוי, אני לא מבינה את זה כל כך. כי אני לא כל כך מבינה עוד את מציאות המקדש, אבל מותר היה גויים להקריב קורבנות.
למה זה? זה שם השם מתפרסם בכל
אור. נכון, נכון, את צודקת, ככה זה. אני לא שואלים אותי אם זה נכון או לא, זה ככה היה. אז הוא מציע, בר קמצא, אז קוראים לו בעצם בר קמצא. הוא מציע לקיצר, אתה יודע מה? תעשה להם תרגיל ותראה. שלח בידי, איך הוא אומר? שדר להו קורבנה. שלח להם קורבן.
זה להם, ליהודים.
ליהודים. וחזית, אם מקרבים להם, ותראה אם הם יקריבו את זה או לא. עכשיו, מה היה התרגיל שלו? התרגיל שלו היה שהוא ידאג שהקורבן הזה שיביאו הוא יהיה פסול בעיני יהודים מבחינת ההלכה היהודית. ואומנם זה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? שדר בידי, אז הקיסר מסכים לרעיון הזה, שדר בידי עגלה טלטה, טילטה. עגלה טילטה אומר כאן רשי בצד שמאל, עגלה טילטה בריא, עגלה בריאה וטובה, משהו טוב, שמן וטוב. שדר בידו עגלה טובה. בהדי דקתי, כאשר הוא הביא אותה אל בית המקדש שיקריבו אותה, שדה בי מומה, היטיל בה מום.
מי היטיל?
בר קמצא. בר קמצא, הוא מביא את הזאת לבית המקדש, ובדרך הוא מטיל במום, אבל הוא לא מטיל בסתם מום, מום מאוד חכם, מום מאוד למדני. מומה בניב שפתיים, ואמרי לי בדוקין שבעין. זאת אומרת, יש מחלוקת איזה סוג מום הוא עשה, או משהו בניב שפתיים, בשפתיים העליונות, או בדוקין, דוקין שבעין, משהו דק בתוך העין. בכל אופן, ההגדרה היא, דוכתא דלדידן, הווה מומה, ולדידו לאו מומה הוא. זאת אומרת, הוא הטיל כזה סוג של מום, שוב אל תשאלו אותי הרבה כי אני לא בקיאה בזה בכלל, הוא הטיל סוג כזה של מום, שלפי ההלכה היהודית פוסל את הקורבן, אי אפשר, יהודים לא יכולים להקריב כזה קורבן, אבל לדידו, לפי הגויים, זה לא, זה לא מום. כי זה משהו מאוד דת, מאוד קטן. סליחה, אני מסבירה בצורה לא, לא עמוקה. ואומנם הייתה בעיה. זה הגיע לרבנן, ורבנן התלבטו מה עושים. סבור רבנן לקרובי משום שלום מלכות. סברו רבנן להקריב את הקורבן הזה למרות שיש בו מום משום שלום מלכות. המציאות אנחנו נמצאים בה עכשיו, שהם נמצאים בה עכשיו, היא מציאות בעייתית ויש סכנה לכלל ישראל, ובאמת מסתבר בסוף שבאמת הייתה סכנה, סכנה שהתממשה. יש סכנה לקיומו של עם ישראל, לכן חכמים יש להם היכולת לפסוק שמשום שלום מלכות לא עושים בדיוק לפי הדין הרגיל שאנחנו רגילים
לו. שעת חירום.
מה?
שעת חירום.
שעת חירום או
פיקוח
נפש או כן, איזה הגדרות שנגיד. אבל כאן קורה איזה פלונטר בתוך חכמים. אמר לו רבי זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומין קרבים לגבי מזבח. יש חכם אחד שקוראים לו זכריה בן אבקולס, הוא כנראה חכם גדול וחשוב. עובדה שדעתו מתקבלת. אחרי שסברו רבנן להקריב את הקורבן עם המום משום שלום מלכות, רב זכריה בן אבקולס מתנגד ואומר, לא, אני לא מוכן שיקריבו בעל מום למזבח, כי יאמרו בעלי מומין קרבים לגבי מזבח. יסיקו מכאן שמותר להקריב קורבן בעל מום, הוא חרד להלכה.
חרד.
חרד, נכון. אז רגע, אבל זה לא סוף הדיון. סבור למקטלי, דלא לייזל ולימה. אז הרבנן שישבו על המדוכה, אמרו, אוקיי, אנחנו נכנעים לדעתו של רב זכריה, ואנחנו לא נקריב קורבן בעל מום, אבל אנחנו סבור למקטלי צריכים להרוג את הבן אדם הזה, את הבר קמצא הזה, דלא לייזל ולימה, מפני שאם נשאיר אותו בחיים, הוא ילך וילשין למלכות. ואם הוא ילך וילשין למלכות, שוב תהיה לנו בעיה קיומית של עם ישראל. אמר לו רב זכריה בן אבקולס, יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג. שוב רב זכריה בן אבקולס מתנגד שיהרגו את המלשין הזה, את החברמן הזה, את הבר קמצא הזה, מסיבה אחרת. אם אנחנו נהרוג אותו, מה זה יתפרש? זה יתפרש, אני בכוונה עושה ככה עם היד. מה זה יתפרש? זה יתפרש שמי שמטיל, הרי הוא הטיל מום בקודשים, כן? מי שמטיל מום בקודשים, דינו מוות. שאלתי את הרב ליאור, מה דינו של מי שמטיל מום בקודשים? אז הוא אומר, כמו כל לב, צריך מלכות. הדין האמיתי שצריך היה להלכות אותו. אבל אם אנחנו נהרוג אותו, יגידו שדין מי שמטיל מום בקודשים זה מוות. ואני לא מוכן, זה לא נכון. אז תבינו שהבעיה של רב זכריה בן אבקולס זה לא שהוא לא לפי ההלכה, אדרבה, הוא אפילו לפי קוצו של יוד של הלכה, אבל הוא לא שותף לדאגה המיוחדת שיש לרבנן, שצריכים פה לנהוג באיזה דרך לא רגילה, כי יש לנו בעיה קיומית של עם ישראל. אמר בסיום, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליטנו מארצנו. רבי יוחנן אומר לסיכום הסיפור הזה, למעשה לא מספרים לנו מה היה, אבל אני אסביר לכם מה שאני מבינה בפשטות. שמעו לזכריה בן אבקולס ולא הקריבו את הקורבן, שמעו לרבי זכריה בן אבקולס ולא הרגו את המלשין, ולכן מה קרה? הוא באמת לא הקריבו את הקורבן, והוא הלך אל הקיסר הרומאי והוא אמר, אמרתי לך שמרדו בך יהודי, הנה לך הוכחה שמרדו בך יהודי. ואז כמובן הקיסר הרומאי לא שתק, ו- ומכאן התגלגל הכל, עד החריבה את ביתנו, שרפה את מחלנו והגליטנו מארצנו. זהו הסיפור חזק ומזעזע. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים עליו. קודם כל,
מי זה עליו?
על הסיפור, על הסיפור. קודם כל אני רוצה להגיד קושייה שאין לי עליה תשובה, אבל גם לא נתעמק בזה עכשיו. אותו רבי יוחנן שאומר פה שענוותנותו של רבי ישראל בן אבקולס היא החריבה את ביתנו וכולי, הוא גם אותו רבי יוחנן שאמר בהתחלה, רבי יוחנן אמר בהתחלה, הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים. יוצא שרבי יוחנן אומר שני דברים. אין לי תשובה לזה, אבל זה לא כל כך מפריע לי, זה לא אכפת לי. רבי יוחנן אומר שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, ובסוף כל הסיפור הוא אומר שענוותנותו של רבי שחריה בן אבקולס היא החריבה את ביתנו, שרפה את החלינו והבאתנו מארצנו. אז זה לא כל כך ברור לי איך אותו רבי יוחנן אומר גם את זה וגם את זה, אבל אני יכולה לחיות עם זה ואין לי תשובה עכשיו. אבל עכשיו אני כן רוצה קצת מבחינת תוכנית להבין מה היה בקטע הראשון של הסיפור ומה היה בקטע השני של הסיפור. בקטע הראשון של הסיפור כתוב שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, וזה בעצם במילים אחרות על שנאת חינם. מה שקרה כאן בסעודה של אותו אדם היה שנאת חינם בין אותו יהודי בעל הסעודה כלפי בר קמצא, ושזה התגלגל עד כדי כך שחרבה ירושלים. זה התחלת הסיפור. וגם שרבנן יושבים ושומעים ולא מוחים, זאת אומרת שהמצב בעם ישראל היה לא טוב בנושא שנאת חינם, ולכן חרבה ירושלים. לגבי העניין הזה רציתי לקרוא מהר"ל שאין לכם אותו, אבל אתם תאמינו לי שאני קוראת ממנו. רגע, אני מדלגת קצת, רוצה את הדברים העיקריים.
לא מופיע
לכם. טוב, ואמרתי כל אחד חרב על ידי עניין הראוי, כלומר הוא מתכוון כל אחד, טור מלכל עניין ראוי לה, זה תרנגול ותרנגולת, וביתר על השק הדריספק, אבל לא נדבר על זה, כי בשביל שנאת חינם נחרב ירושלים. מה שאני קוראת עכשיו זה נצח ישראל מהמר"ל. הוא מסביר מה הנקודה העיקרית בשנאת חינם. מה? פרק ה', נצח ישראל פרק ה', הוא מסביר את הנקודה של שנאת חינם. כי בשביל שנאת חינם נחרב ירושלים, ודבר זה התבאר כי על ידי בית המקדש וירושלים נעשה כל ישראל כאיש אחד, כאיש אחד, לפי שהיה להם מזבח אחד, ולא היו רשאים לבנות כל אחד ואחד במה לעצמו, עד שעל ידי בית המקדש היו אחד. וכאשר היה חילוק ביניהם, נחרב המקום הזה שהוא נעשה לאחדות ישראל, ולפיכך על ידי שנאת חינם של קמצא נחרבה העיר והמקדש. כאן מסביר לנו בעמקות המהר"ל את הנקודה הזאת של שנאת חינם מול האחדות. ירושלים מסמלת את האחדות, את האחדות על ידי שכולנו באותו מקדש ויש פה שלמות ואחדות, ומה שקרה בסיפור של קמצא ובר קמצא זה פירוד, זה חילוק, ולכן לפיכך על ידי שנאת חינם של קמצא נחרבה העיר והמקדש. וכאשר תדקדק בלשון קמצא, כי השם הזה מורה על חילוק, שקורא קמצא על שם החילוק והפירוד, כי זהו לשון קמיצה, כמו בויקרא ב' וקמץ משם, ובלשון החכמים בבבא בתרא גבי האחים שחלקו וכולי, וטרף חלקו של אחד מהם ואמר שם מקמצים, כלומר שגובים מעט מכל אחד, ולפיכך הנפרד והנחלק מהכל נקרא קמצא. הוא כאן עומד על שורש המילה קמצא. קמצא זה בא מקומץ, וקומץ זה פירוד, קומץ זה פירוד, זה לא אחדות. והנחלק מהכל נקרא קמצא, רצה לומר קומץ מהכל, ולשון חכמים נקרא אב קמצא, ותרגום אונקלוס, ונהי בעינינו כחגבים כקמצים, וזה מפני כי יש בהם ריבוי גדול, ולכך נקרא הרבה על שם הריבוי, והריבוי הוא מכוח חילוק ופירוד, כי הדבר אשר הוא מתאחד אין שייך בו ריבוי, כי לא ירבה רק המחולק והנפרד, לכך נקרא המין אשר הוא מתרבה כמו הרבה קמצא שמו. שהוא מחולק. ועל זה אמר מלך אין להרבה, פירוש כי המלך מאחד הכלל עד שהם אחד, ואלו לגודל הריבוי שלהם הם מחולקים ואין בהם אחדות. הוא המלך אשר הוא מאחד את הכל. וכן הנמלה, טוב, עוד דוגמה, בואי נדלג קצת, אתם מבינות את הרעיון. בקיצור, כי הקומץ הוא דבר מועט ולקטנותם נקרא קמצא, ומפני שיש בהם הקטנות יותר, לכך יש בהם החילוק יותר, כמו כל דבר קטן. ומפני כי אלו אנשים היו מחולקים בשמאת חינם, ראוי שיקרא שמם קמצא ובר קמצא, כי בית המקדש שני נחרב בשביל שנאת חינם, ובוודאי היה זה על ידי אנשים שהיו מוכנים לחילוק ופירוד. ולפיכך אמר הקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, כי אין ספק כי שמם של אלו אנשים היה נקרא על עניין שלהם, שהיו מיוחדים בפירוד ובחילוק, ולכך על ידם חרב הבית, שהוא לאחדות ישראל ולקשר אותם באחדות. ומוסיף המהר"ל עוד קטע, אני רואה זה קצת קשה לכם, אבל אני אגמר, זה מאוד חשוב. ויש לך להתבונן, מה עשה קמצא, ומה פשעו, ומה חטאו, שאמר על ידי קמצא חרב ירושלים. אבל יש לך לדעת, כי על שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת, ודרך המקום שיש בו שנאת חינם, שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. כאן מסביר המהר"ל דבר מעניין מאוד, שגם לאהוב מישהו באופן סלקטיבי, זה גם כן חילוק ופירוד. אני אוהב את זה, פירוש, אני שונא את זה. אני אוהב דווקא את זה. גם תראו לפעמים בין הילדים, כשיש מחלוקות ויש מריבות.
קואליציות, עושים קואליציות.
אוהבים מישהו, אוהבים מישהו, זה גם אומר, מרחיקים מישהו. לכן הבעיה, לא רק עם בר קמצא, הבעיה גם הייתה עם קמצא בעצמו. כאן מסביר המהר"ל, למה הוא אומר הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? היה צריך להגיד על בר קמצא חרבה ירושלים. הרי הוא גיבור הסיפור, נכון? לא יכולה, לא יכולה, לא יכולה. אז אם גם קמצא בעייתי, קמצא בעייתי כי הוא היה אוהב, ובר קמצא היה שונא. גם להיות קמצא בעייתי. וזה שהיה כאן, שהיה רחמי קמצא, רחמי קמצא, זאת אומרת הוא אהב את קמצא, וזאת האהבה הוא באמת חילוק ופירוד ומחלוקת כמו השנאה. לאהוב זה כמעט כמו לשנוא, כי על ידי זה נעשה מחלוקת, ולפיכך האוהב הזה נקרא קמצא, שאין התקשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. והנה הפירוד והחילוק נאמר על המתחברים להיות אוהבים על זה הדרך, לכך נקרא בעל המחלוקת בר קמצא, שיש בו המחלוקת ביותר. ברור, בר קמצא זה יותר מחלוקת, והוא יותר גרוע. ומי שלא היה בו המחלוקת, רק שהיה מתחבר אל מי שהיה בעל מחלוקת, נקרא קמצא. זאת אומרת, ההתחברות של קמצא אל היהודי הזה היא גם בעייתית, למרות שפחות חמורה משל בר קמצא. הבנתם את הבלגן או שאתם מחזיקות?
או שאתה תגיד, אותו אני אוהבת.
בדיוק, אותו אני אוהבת. לא, אז מה מרגישים כל הילדים?
זה קטונת הפסים.
נכון, נכון. ומפני זה נחרב ירושלים עיר הקודש המאחד את ישראל, ודווקא בית המקדש השני חרב על ידי שנאת חינם, ודבר זה פירשנו למעלה בריחות. ועוד מפני שיותר ראוי שיהיה אחדות בישראל במקדש שני, שלא היה חילוק בישראל במקדש שני כמו שהיה במקדש ראשון, שהיו ישראל מחולקים ישראל והיה חילוק בישראל. נמצא שהמעלה שהיה לישראל במקדש ראשון מעלה מיוחדת, שהייתה שכינה ביניהם. במקדש ראשון מצטיין בזה ששכינה שרתה בו, ודבר זה ידוע כי הייתה השכינה שורה במקדש ראשון. במקדש שני מעלה מיוחדת שלא היו מחולקים ישראל לשניים, זאת הייתה המעלה שלהם, ולכן את המעלה הזאת הם מפנצ'רים. ולפיכך מקדש ראשון נחרב על ידי עבירות שהן טומאה, ואין הקדוש ברוך הוא שורה ביניהם בתוך טומאתם. אבל בית מקדש שני נחרב על ידי שנאת חינם המבטל האחדות שלהם, שזה מעלתם במקדש שני, כמו שהיה במעלתו של מקדש ראשון שהיה השכינה שורה ביניהם, כמו שנתבהר למעלה. זה הכל, רציתי רק לקרוא את המהר"ל כדי להראות את החשיבות של שנאת חינם, מה הייתה הבעייתיות הגדולה של הפוזה הזאת שתיארנו אותה, של המשתה הזה, הסעודה הזאת, שאחד כן ואחד לא, ומוציאים אותו ומעליבים אותו ורבנן לא מוכים, היום ונורא. בקיצור, שנאת חינם. ואם יש שנאת חינם בעם ישראל, אז חרב המקדש, ודווקא מקדש שני חרב בזה, כי מקדש שני היה צריך להצטיין באחדות, והם קלקלו את האחדות, גרמו חילוק, הוא חילוק, הוא פיזור, הוא פירוד.
את יודעת הרבנית, גם בר כאן, שכאילו זה שנאת חינם, הוא בן אדם נורא, הוא מלשין, הוא נוקם, הוא נותר, הוא עושה דברים איומים.
בסדר, אז אם יש אדם אחד שנעלב ועושה דברים איומים, הוא בכל זאת, הוא לא התורף הבעיה. התורף הבעיה, הסעודה הזאת, שבה זה קרה.
שני הפנים עם הבעיות.
נכון, בסדר. שתיהם. אני לא מתפקר, בסדר, אני מקבלת.
נורא והיום.
מה, מה?
אבל למה התחיל עם בעל הסעודה? נכון.
נכון, נכון, נכון. עד בקיצור, בנות משפט לא יותר, גם לה לא הרשיתי, משפט ולא יותר, כי אני מוכרחה להספיק את החומר שלי. כן. אז מה,
למה שמעת חינם? למה לא שנאה?
כי זה היה מיותר.
זה שנאה שלא מיותרת, כאילו אני סתם שואלת על הביטוי, למה מדברים על שנאת חינם ולא על שנאה? נקודה.
אולי זו תשובה ליעל. כי בר קמצא שונא לא בחינם. יש לו סיבה. ולבעל הסעודה וקמצא לא הייתה סיבה.
אחרי שהכרנו את ברקמצא יש לו סיבות כאלה וכאלה וכאלה.
טוב, בחברות, אני לא יכולה לעזור לכם. אני לא יכולה לעזור לכם. אני לא יכולה לעזור לכם. זה אלה הביטויים. נו, העיקר, זה טוב שאתם מגיבות וטוב שאכפת לכם. חשייה לי להדגיש את הנקודה הזאת, שבית המקדש, שירושלים חרבה, על שנאת חינם, ולכן התיקון שאנחנו צריכים לעשות כולנו זה להרבות באהבת חינם על מנת שיבנה המקדש. גמרנו. אבל עכשיו אני ניגשת לחלק השני של הסיפור, ומי שמכירה אותי מבינה שזה מאוד מעניין אותי, על ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס. על זה אני רוצה לדבר ויש לי מה להגיד. אני חוזרת עוד פעם על הפרטים ואחר כך את הניתוח שלי. הפרטים הם שרב זכריה בן אבקולס, שהוא אחד מרבנן, חולק על חכמים, לא מרשה שיקריבו קורבן בעל מום, ולא מרשה שיהרגו את המלשין, את המלשין, את בר קמצא, כי זה לא בדיוק לפי ההלכה. ההלכה של בעלי מומים אומרת שאסור להקריב בעלי מומים, אז אני לא מוכן שיקריבו בעלי מומים. אבל רבנן שיושבו על המדוכה, הם אמרו, נכון, מה אתה חושב שאנחנו לא יודעים שאסור להקריב קורבן בעלמו? אנחנו יודעים, אבל אנחנו פוסקים בשעת צרה כזו של יעקב, של עם ישראל, אנחנו פוסקים שלא ייקרת עם ישראל, או איך הוא אומר, משום שלום מלכות, זה ברגע זה עדיף. וזה מזכיר לי סיפור ממגילת אסתר, אני אגיד אותו לא מדויק כי אין לפני הטקסט. כשאסתר שולחת למאי להגיד, צומו עליי, אז חזל במדרש כתוב ככה שמרדכי אומר לה, איך את חושבת שאנחנו יכולים לצום עלייך? עכשיו זה פסח, זה הרי קרה בפסח שלפני אותו פורים שאנחנו חוגגים, זה קרה שנה, כמעט שנה קודם, אתם זוכרות את זה? אז מרדכי אומר לה, אני לא יכול לצום, אני לא יכול לצום, יש הלכה שבניסן לא צמים וזה עכשיו פסח, איך את יכולה להגיד לנו לצום? אז היא אומרת לו, אתה הוא גדולה, ככה כתוב במדרש, אני פעם אראה לכם את זה, אולי לפני פורים, אתה הוא גדולם של ישראל? אם ישראל אינם, מה התורה חשובה? ככה היא אומרת לו, לא במילים האלה, כאילו, מה אתה מדקדק לי כאן, אני אומרת במילים שלי, מה אתה מדקדק לי כאן מותר ואסור על צום בפסח, כשאני אומרת לך שכל גורלם של ישראל מונח על כף המאזניים. ומי שצדק בין מרדכי ואסתר, זו דווקא אסתר. היא צדקה. ואז כתוב, ויעבור מרדכי. ואומרים חז"ל, הוא עבר על ההלכה, מפני שאסתר צדקה.
ככל אשר צוותה עליה.
כן. וצמו, והיה נס גדול והצלה גדולה. היא צדקה. זאת לפעמים יש לחכמים, זה לא קורה בכל יום שלא תלמדו ממני שפח פח פח אנחנו מחליטים מה כן ומה לא, חס ושלום. במקרים מיוחדים שכל שלומו של ישראל מוטל על כף המוזניים, יש לחכמים הסמכות להתיר דברים שבימים רגילים לא היינו יכולים להתיר אותם.
זה נקרא להתחבר למציאות.
כן,
לקרוא את המציאות.
כן, אבל להתחבר למציאות זה מילה קצת חילונית. כלומר, יש הגדרות נעשתה מלחתיות שמאפשרות לחכמים לפסוק בדרך. הוראת שעה. הוראת שעה, או עת לעשות לשם, או אני לא יודעת בדיוק מה להגיד.
כמו שמותר לחלל שבת בשביל להביא בגדים לחיילים.
כן, אז צריכים מאוד להיות זהירים. אני אומרת לכם, שבבית יש לי עשרות שאלות. יום עשרות שאלות. היום לפנות ערב צלצלו חיילים, הם נמצאים בבסיס צבאי והם חייבים לאכול כי הם הולכים עוד מעט לפעילות, והם באים למטבח של הצבא, לא יודעת מה זה, ויש שם רק בשרי, המטבח הוא רק בשרי. מה לעשות הרב, האם מותר לנו לאכול בשר בתשעת הימים? כמובן שאם הם היו שואלים אותי הייתי אומרת להם, תגידו, אתם השתגעתם? לא אוכלים בשר, לכו ותיקחו משהו, תקנו משהו, תסבו. לא, אבל החייל הזה התעקש, והרב שואל אותו, והרב שואל, ואם לא תאכלו, ואם לא תאכלו את הבשר, אז מה יהיה? אז החייל עונה, אנחנו נהיה רעבים. ככה החייל אומר. הוא לא היה חצוף. הוא אמר, אנחנו נהיה רעבים. הרב שמע את זה, שאומר, אנחנו נהיה רעבים. הם חייבים ללכת עכשיו לפעילות. הרב אמר להם, תאכלו. הרב אמר, אני לא, מי אני? אני לא יודעת להגיד כאלה דברים. לכן אני אומרת, זה לא בדיוק מחובר למציאות. זה עניין של עדיפות הלכתית. יודעים מה הגדר של זה, ויודעים מה הגדר של זה, ויכולים להחליט. מה היא אמרה? יכול להיות. טוב, רגע, אני רוצה להמשיך, יש לי שש דקות, אני חייבת להמשיך. תצאי ואל תפריע. אני רוצה לגבי האנווטנות, זה מאוד חשוב לי. מה היא האנווטנות?
לנה ונשברה רגל.
אנחנו מברכים אותה ברפואה שלמה ומבקשים לה לצאת ולא להפריע לה.
למי נשברה רגל?
נה, באה לפה עם רגל שבורה.
עכשיו אני רוצה לדבר על האנווטנות. מה הנקודה כאן אצל רב זכריה בן אבקולס? מה הנקודה כאן? כדי להבין את האנווטנות שלו, נזכרתי בסיפור אחר, ואני לא אקרא אותו עכשיו מהכתוב כי זה ייקח זמן, אני אגיד אותו בעל פה. כאשר משה רבינו שולח את יהושע עם המרגלים, הוא קורא לו והוא אומר לו, יא יושיעך מעצת מרגלים. תרגום יונתן על המקום אומר ככה, קדח, זה אני מצטטת מדויק כי זה נמצא לי במוח, קדח זה משה אנוותנותי די יהושע, הוסיף לו את האות י' ואמר לו, יא יושיעך מעצת מרגלים. משתמש שם תרגום יונתן בביטוי אנוותנות, וזה נותן לי פתח להבין את רב זכריה בן אבקולס. מה עם יהושע בן נון? יהושע בן נון הוא נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא משרת את משה רבינו. אין כמו יהושע בן נון. יהושע בן נון נבחר להיות גם המנהיג הבא, אבל באופיו, באישיותו, הוא אנוותן. הוא יודע לקבל נקודות ממשה רבינו, הוא יודע לבצע בענווה, וזה יהושע. אבל כשמשה רואה את האישיות הזאת של יהושע, הוא אומר, איך אני שולח אותו עם המרגלים האלה? הרי יש שם 10 חבר'ה שהם יגידו הפוך, איך הוא לא יישאב לזה? הוא ענן. זאת אומרת, מכאן אני רואה שהאנוותנות זה איזושהי תכונה. אנחנו קצת מתבלבלים עם המילה ענווה, שבוודאי שענווה זאת מידתו של משה רבינו, שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, איש לא יכול לפקפק במידה הזאת. אבל הנוותנות זאת כנראה איזושהי מידה קצת בעייתית, שהיא גם מפחדת, אולי מפחדת לחלוק על האחרים, או מפחדת להשמיע את קולה, אני לא בטוחה במה שאני אומרת, מפחדת להשמיע את קולה מול דעת הרוב, או 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 מתלבטת, בואו ניקח דבר הרבה יותר מודרני, מתלבטת, ספק, מציאות מורכבת, יש מציאות מורכבת, זה יש פנים לכאן ולכאן, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אין מציאות מורכבת. כשיש רגע שצריך לקבל פסק הלכה והכרעה, המציאות היא לא מורכבת, המציאות בסופו של דבר היא חותכת.
מיידית.
היא מיידית והיא חותכת והיא אמיתית והיא מבטלת את כל הספקות. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני לא אומרת שכל מי שמתלבט הוא אדם רע, חס ושלום. ואני לא אומרת שמי שענוותן הוא יש לו אופי לא טוב, חס ושלום. אני לא אגיד את זה על יהושע בן נון, ואני לא אגיד את זה על רב זכריה בן אבקולס, אני למי אני שאני אגיד. אבל אם רב יוחנן אומר שענוותנותו של רב יוחנן בן ענוותנותו של רב זכריה בן אבקילס החריבה את מקדשנו, כנראה שהענוותנות הזאת לדעת רב יוחנן הייתה טעות. הייתה טעות. היא גרמה לחורבן המקדש. כי הענוותנות במקום הלא נכון
היא לא מנהיגות.
היא לא מנהיגות. היא ההפך ממנהיגות, נכון. היא ההפך מהחלטיות. היא מההפך מקבלת פסק. היא נשארת בלבטים, היא נשארת בספקות, שזה לפעמים נראה, דרך אגב באקדמיה, הספקות נחשבים הדבר הכי גבוה. ספקות, כל דבר הוא בעייתי והוא מורכב, ויש פנים לכאן ולכאן, ויש שיטות כאלה וכאלה. זה לא נכון לפי התורה. לפי התורה לא גמגום ולא התלבטות. התלבטות כן, עד שמגיעים להחלטה, בוודאי שחזל סבור רבנן, כשאתו סבור רבנן הכוונה, ישבו על המדוכה ודנו, עד שהגיעו להכרעה. אבל ברור שעד שהגיעו להכרעה הייתה התלבטות, אבל כשהגיעה הכרעה, הגיעה הכרעה, והיא מבטלת את כל הספקות, והיא נותנת כוח להמשיך הלאה. אבל אם אתה נשאר עם הספק, אתה נשאר במצב לא 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 טרפה ולא לא כשר ולא טרף. נו, אז מה עשינו? שום דבר, זה לא מקדם את המציאות. ולכן זה מה שרציתי להגיד על הנבטנות. ולכן רציתי לומר שהקטע הזה תמיד מדליק אותי. גם הראשון נתתי לו כבוד, נכון, הצינת חינם נתתי כבוד, אבל אני נותנת כבוד גם לנושא של הנבטנותו של הבשחר בן אבקולס, כי מה שאני יודעת מפסיקת הלכה, ומה שאני יודעת מתלמידי חכמים, מה שאני יודעת, אני הקטנה, מה שאני יודעת מתלמידי חכמים, זה האומץ והגבורה לפסוק. ויש לנו גם בתוכנו הרבה אנשים על הגדר ומגמגמים, וגם ככה וגם ככה, ופה ושם, לא רוצה לתת רמזים יותר מדי, וזה לא נכון, זה לא נכון. ובפרט אם מדובר על חורבן המקדש ועל שריפת ירושלים, ירושלים כמו שהיא נחרבה בגלל הענוותנות היתרה, ככה היא תיבנה בגלל הגבורה והאומץ. שלום.
תודה רבה.